שבו עצרנו. אנחנו בנתיב העבודה, פרק א', דף עין ח', בסוף העמודה הימנית. ודבר זה, 9-8 שורות מן הסוף. ודבר זה גם כן מבואר במקום אחר ממה שאמר הכתוב, כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. ואמרו במדרש, מה החבל הזה משולש? הכוונה שחבל זה שלושה חוטים, פחות משלושה חוטים, זה לא בגדר של חבל. כך יעקב שלישי לאבות. פירוש, כי יעקב הוא השלישי המחבר והמקשר האבות, עד שהם קשר אחד, כמו החבל הזה שהוא משלושה חוטים והוא מקושר ביחד, כמו שהוא החבל. הרי כי האבות הם ריבוי מקושר, ובכוח שלהם הוא ריבוי, אבל לא שיהיה בהם הריבוי בפועל. אם כן, המהר"ל ממשיך את הקו הזה, את הקו המחשבתי הזה, קו מאוד מאוד חשוב, שמה הייתה מדרגת האבות, וגם מה הייתה בעצם עבודתם בעולם. המדרגה של האבות הייתה לחבר את הריבוי, כלומר להחזיר את העולם לאחדותו. כשהאבות הגיעו לעולם, המצב היה לא טוב. מי השם אחד ושמו אחד, המצב הגיע לריבוי אלילים, ריבוי שאין בו קשר פנימי, שאין בו חיבור פנימי. והריבוי הזה גרם לפירוט, ולכן מגדל בבל זה נגמר בפיזור האנושות על פני כל תבל. כי בעצם זאת הייתה התפיסה. כשהם התחברו במגדל בבל, זה הייתה התחברות למטרה לא טובה. אבל החיבור האמיתי הפנימי כבר לא היה בעולם. והאבות באו לעולם, ולכן המספר של האבות הוא דווקא שלושה. זה לא במקרה, זה לא יצא ככה. הרי הגמרא אומרת פירוש, אין אבות אלא שלושה. זה חשבון מדויק, זה מאוד מדוקדק, זה שצריך להיות שלושה אבות. למה? כי זה כמו חבל. זאת אומרת, שאבותינו הם עבדו את העבודה הזאת, שהם, לכאורה, כל אחד מהם מגלה ערך אחר. אברהם מגלה ערך מסוים, ערך של חסד, ויצחק אבינו מגלה ערך של גבורה. בא יעקב אבינו, והוא מחבר את הקצוות. לכן כתוב, כי יעקב, כן, חבל נחלתו, זאת אומרת, הוא ביחד, כל שלושת האבות יחד, הם למרות שגילו ערך אחר, הם הצליחו להביא לאחדות הערכים. לפעמים בעולם יש מצב כזה שמישהו מגלה ערך מסוים, אבל זה מסוכן. למה? כי הערך שלו שהוא מגלה בעולם מבטל כל ערך אחר. אתה רואה שיש בעמים איזו תכונה מסוימת, ויש בה צד טוב בתכונה הזאת. הבעיה היא שאותו עם רוצה לתפוס את התכונה הזאת, את הערך הזה כדבר בלעדי. ואז כמובן זה מביא למצב קיצוני. והקיצוניות הזאת היא בהחלט שלילית. היא תביא בכך לדבר לא טוב. מה אבותינו הצליחו לעשות? הם הצליחו לקחת את כל עולם הריבוי הזה ולחבר אותו ולאחד אותו בינו לבין עצמו, וגם לחבר אותו לריבונו של עולם. זה עבודה מיוחדת מאוד. כל דבר בעולם שיש בו ריבוי ואין בו אחדות, הוא מתרחק מן האלוקות. וכל דבר שיש בו ריבוי ויש בו נטייה של אחדות, הוא מתקרב אל האלוקות. זה כל העבודה. העבודה של הצדיקים בעולם זה לקחת דברים שנראים מפוזרים. כן? ככה אמן רצה להגיד עלינו, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, בא בטענה קשה. והאמת היא שהוא לא שם לב שהוא אמר ישנו עם אחד. בעומק, זה פילה פלאים של הישרדות עם ישראל במשך הדורות. למרות שאנו היינו מפוזרים בכל כנפות הארץ, אנחנו נשארנו קשורים ומחוברים אחד לשני. ומה ההוכחה? קיבוץ גלויות, הגאולה. הגאולה היא ההוכחה שלמרות הפיזור הגדול והפירוד הגדול שנכפה עלינו במשך דורות בגלל החורבן, לא איבדנו את התכונה הפנימית האחדותית. וכשניתן אות מן השמיים, קמו בני ישראל מכל מקום בעולם, כאיש אחד, בלב אחד, חזרו הביתה, הקימו מדינה אחת, ומתפקדים ביחד, ופתאום בונים כוח אדיר שהעולם משתאה ומתפעל לראות אותו. מאיפה זה בא? איך יכול להיות שהיהודים האלה, שהיו כמו עלי נידף בכל העולם, פתאום הם הופכים להיות עם? פתאום קם אדם בבוקר, עם בבוקר, ורואה שהוא עם. מה זאת אומרת? איך יכול להיות? כי יש לנו את הסגולה הזאת, ומי כעמך, כישראל, גוי אחד בארץ. מאיפה יש לנו את הסגולה הזאת? ירשנו את זה מאבותינו. אבותינו, זאת הייתה עבודה. מי שמתבונן במעשה האבות, באופן אמיתי, יחדור לעומק הוויית החיים שלהם, את זה הוא מגלה, את זה הוא רואה, שהם היו אנשים אחדותיים. הם כל הזמן אוספים, הם מחברים, והם מכנסים. ויעקב אבינו לפני מותו, יאספו בני יעקב, יקבצו בני ישראל, לאסף, להיקבץ. הוא נתן לנו את קריאת הכיוון הנכונה, שתמיד צריכים להיות במצב של לחבר ולהתאחד ולאחד איתנו את כל העולמות. לכן בעם ישראל אין מצב של חומר בלי רוח, אין מצב של רוח בלא חומר, הכל מחובר, הכל אחד. אין שכל בלא רגש, ואין רגש בלא שכל, הכל מחובר, תמיד עולם אחד. אנחנו אף פעם לא תופסים חלקיות של מציאות. תמיד אנחנו תופסים מציאות שלמה. וזה בא לידי ביטוי במה? זה בא לידי ביטוי בזה שאבות באמת הם היו שלושה. כלומר, הצליחו לחבר את כל הערכים, ויעקב אבינו שחיבר את הכל בחיים של עצמו, במה שהוא היה אב האומה, הוליד 12 שבטיה, כן? ועשה מזה עם אחד גדול, כולו אחד. כן? טוב, אז זה עוד יותר טוב. אז אומר עכשיו המהר"ל, שורה שנייה בעמודה השמאלית, ולכך השלושה אבות שיש בהם הקישור והאחדות, בנו שבעה מזבחות ביחד. כן, בלעם, אתם זוכרים? הוא רצה לבנות שבעה מזבחות לבד. כלומר, הלך מאחד אל השבעה, מאחד אל הפיזור, אל הריבוי. אבותינו הפוך עשו. ביחד, בחיבור של הביחד, בנו שבעה מזבחות. ולכך השלושה אבות שיש בהם הגישור והאחדות, בנו שבעה מזבחות ביחד. ומורה זה על הקישור, האחדות, ולא על הריבוי בפועל. כלומר, אבותינו יחד אספו לתוך הוויית החיים שלהם את כל העולם הטבעי. שבעה מזבחות. וקשרו את הכל לשם. יחד אספו את הכל, כל חלקי הבריאה, כל חלקי המציאות, כל המחשבות, כל הדעות, כל המידות. ומזה עשו יחד, שלושת האבות יחד. אין אברהם בלא יצחק, אין יצחק בלא יעקב, אין יעקב בלא אברהם ויצחק. זה תמיד שלושת האבות, שלושה מי יודע, שלושה אבות. זה ביחד, כל הערכים. וכך ראוי שתהיה העבודה אל השם יתברך. כי הוא יתברך אחד בפועל, ובכוחו הוא הריבוי. מה הכוונה? שהוא אחד בפועל, ובכוחו הוא הריבוי. זאת אומרת, היסוד הוא אחד. זה הבפועל. זה ההוויה, זאת המציאות, השם אחד ושמו אחד. כמובן, זה אחד שכולל את הכל. ומכיוון שהוא כולל את הכל, אז יש בכוחו ריבוי. כי מה שלא יהיה בעולם, מה שלא יהיה בעולם, יוצא מן האחד. מה שלא יהיה בעולם, יוצא מן האחד. כמו נקודה, מה הנקודה? הנקודה יש בה הכל. מנקודה אחת אתה יכול למתוח כל הקווים האפשריים. נקודה אחת שהיא יסוד של כל הקווים. שהיא יסוד של המשטח והחלל ובכלל כל הקיים. מנקודה אחת. למה? כי הנקודה הזאת היא תמציתית. היא לא תופסת מקום, אבל היא מאוד תמציתית, היא מאוד מרוכזת. אז זה מה שכאן אומר המהר"ל לגבי השם, כי הוא יתברך אחד בפועל, ובכוחו הוא הריבוי. בכוחו הכוונה שתמיד ממנו יכול לצאת עוד ועוד 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 ועוד, כי מראש הוא כולל את הכל. ומאחר שהקורבן מורה על אחדותו יתברך, כל המטרה של הקורבן זה לעבוד את השם בכל, לכן בבית המקדש הביאו בעלי חיים, והביאו צמחים, והביאו דומם, וניסחו יין, וניסחו מים, והשתמשו בשמן, וקטורת, 11 סממנים, הכל. עובדים את השם בבית המקדש בכל. ושרים, מה? מלח. וגם המזבח בעצמו, מזבח אדמה, תעשה לי. ושרים הלוויים, מנגנים הלוויים, עובדים את השם בכל. בית המקדש זה מעבדה מיוחדת ביותר. מי שמבין מה הולך שמה, זה פילי פלאים. בתוך המעבדה הזאת מכניסים כל מה שקיים, ומעלים את הכל אל השם, כדי להחזיר באמת את הכל אל השם, ולהראות שהכל בא ממנו והולך חזרה אליו. ומאחר שהקורבן מורה על אחדותו יתברך, לכך אמר השם יתברך לבלעם, שהוא בנה לו מזבח שיבה, נכון? בנה שיבה מזבחות, הוא רצה להראות כאילו שהוא יכול לעמוד במבחן התחרות, שהוא מסוגל לעבוד את השם בריבוי. אמר השם יתברך לבלעם, כאילו היה רוצה בריבוי, כמו שהיה בלעם סובר, היה מקריב לפניו במרום מיכאל וגבריאל שהם משרתיו במרום. מה, אם הייתי מחפש ריבוי, אז אומר הקדוש ברוך הוא, בשביל זה לא הייתי צריך עבודת האדם. למה? כי למעלה בשמיים יש לי את כל הכוחות. למשל, מיכאל וגבריאל, לא רק שהם כל הכוחות, הם גם כוחות סותרים. זה ממש הגדרת הריבוי. כוח סותר את כוחו השני. אבל אין מלאכים ראויים לזה. אבל באמת זה לא מה שהשם רוצה. הוא לא רוצה את העבודה הזאת. עבודת הריבוי. עבודה שאחד עובד את השם בחסד, מיכאל, והשני עובד את השם בדין. למה? כי מה שיש באחד, אין בשני. ומה שיש בשני, אין באחד. וכל אחד מבטל את כוחו של חברו, בדיוק ההפך ממניין. כי מה אנחנו עושים כשאנחנו באים להתפלל? אנחנו אוספים את הריבוי. מניין זה עשרה. המספר עשרה הוא מספר המבטא ריבוי. כל מספר נוסף זה בעצם תוספת על הריבוי של עשרה. אחד, עשר. שניים, עשר. שלושה, עשר. עשרים, זה כבר כפילויות של עשרה. זאת אומרת, עשרה זה הריבוי. מה אנחנו אומרים? אתם רואים פה, יש עשרה מתפללים. אם כן, זה ריבוי, נכון. ואנחנו עושים מזה מניין אחד לעבוד את אבינו שבשמיים. ואתם רואים שבאמת התפילה ככה היא ארוכה, שמחייבת את האנשים האלה להתפלל יחד. תגיד, כל אחד, בסדר, אספת עשרה, נכון? אז כל אחד יושב בפינה שלו, וכל אחד אומר את מה שיש לו לומר, נכון? לא! מה פתאום? צריך קדיש, יחד. צריך ברכו, יחד. צריך קדושה, יחד. זאת אומרת, יש נקודות בתפילה שכל הזמן מחייבות חיבור. כל דבר שבקדושה בעשרה, אבל לא בעשרה, בעשרה יחד. ואם באמת לא התכוונו להיות יחד, אז זה לא יעזור. אם אחד בא ואומר בתוך העשרה, תדעו לכם, אני לא מצטרף אליכם. לא מצטרף למניין. ככה הוא יגיד להם. תדעו לכם, זה לא בגלל שאנחנו פה ביחד, יושבים, אני מודיע שאני לא מצטרף אליכם. אז לא יעזור. כי הוא מכריז שהוא לא מוכן להיות עשרה שהם אחד. הוא לא מוכן להיות בסוד האחד. הוא רוצה להתנתק, הוא רוצה להישאר בצד. הוא לא רוצה להיות שייך לחיבור האחד. ולכן לא תהיה כאן עבודת השם של ריבוי שיש בו אחד. וכל עבודת השם שלנו זה זה. כן? זה לכן אנחנו באמת בתפילה יש לנו גם את העבודה של כל אחד ואחד, עבודת הלב, שכל אחד ואחד בליבו. אבל הרבה פעמים אנשים שואלים, האם חייבים להתפלל במניין? האם דווקא, אולי בכלל, מבחינת הכוונה הפרטית והאישית, יכול להיות שהאדם מצליח להשיג כוונה יותר גדולה כשהוא מתפלל לבד. נכון? וזה עדיין תפילה פחות טובה. למה? כי זה לא חותר למגמה העליונה. שאנחנו מצליחים לחבר את כולם לאבינו שבשמיים. כן. כן, מי רצה להגיד משהו? כן, יעקב. כן, נכון. בסופו של דבר, כשעשרה מחליטים להיות מניין, כל אחד כלול מכולם. זאת אומרת שכל אחד שווה עשרה. אתה מבין? כי הכוח של העשרה מתגלה בכל אחד ואחד. זאת אומרת, כל אחד שמתפלל, הוא מתפלל כעשרה. הוא לא מתפלל כיחיד כבר. הוא מתפלל מכוח הציבור. ולכן הוא יכול להגיד קדיש, יכול להגיד קדושה, למרות שזה דבר שבקדושה שמחייב עשרה, הוא עשרה. זה מה שמאפשר לו להיות עשרה. זה מה שמאפשר לו להגיד דבר שבקדושה. החיבור הזה. אבל לעומת זה, המלאכים הם לא ככה. המלאכים הם כוחות נפרדים. הם לא במדרגה הזאת שאנחנו מסוגלים להגיע אליה, אנחנו ישראל. אבל אין המלאכים ראויים לזה, כי גם המלאכים יש בהם הריבוי. כמו שכתוב בדניאל, אלף אלפין יש שם שונה. או כתוב פסוק, ואתה מראי ואיבות קודש. ולכך אמר, אם היה השם יתברך רוצה בריבוי הקורבנות, אם באמת, ככה הוא עונה לבילם, מה אתה חושב, שמה שאצלי קובע זה הכמות? היה אומר למיכאל וגבריאל להקריב קורבנות, כי הם יכולים לתת את הריבוי. וזכר אלו שני מלאכים דווקא, למה? כי מיכאל וגבריאל הם מחולקים, זה ממונה על האש, גבריאל, וזה ממונה על המים, והם לא מסוגלים להתאחד ולהתחבר. המים יחבו את האש, והאש תעדה את המים, ולכן הם נשארים במדרגת הריבוי. אבל עם ישראל מסוגל להתחבר ולהתאחד, ומתוך כוח אחדותם, לעבוד את השם האחד בזה שהם לוקחים את הכל אל השם. לכך שייר בהם, במלאכים, הריבוי ביותר. אבל לא בחר השם מתברר בעבודה, כי אם בישראל. למה? שהם עם אחד. זאת אומרת שהם מגלים בעולם הזה את המציאות הזאת. שבעצם הריבוי בא מאחד וחוזר אל האחד. זאת אומרת, אין ריבוי באמת. ריבוי זה הגילוי של כל מה שהיה כלול באחד, מראש. כן?
במחשבה שהכמות שלי תגרום לי לנצח, כמו תחרות כזאת חומרית.
כי הוא בעצמו חי חיים כאלה. יוסף, כדי להגיע למדרגה הזאת, אתה צריך בעצמך לחיות חיים אחדותיים. אבל בילם הוא בעצמו, למה הוא בילם הרשע? בגלל שבאמת העולם שלו הוא עולם של פירוד. בתוך תוכו הוא לא חי מציאות אחדותית הרמונית. רשע, כוחות הנפש אצלו הם בהתנגשות תמידית. יש פה התרוצצות של כוחות ללא כל סדר, ללא כל מכוון. רשע זה מה שקורה לו. רשע מתרוצץ מפה לשם, משם לפה, חוטף כל מה שיכול לחטוף. פעם הוא ככה ופעם הוא ככה. פעם מצב רוח טוב, פעם מצב רוח לא טוב. כל הזמן החיים שלו הם בשינוי. אין לו קו מחבר. אז מכיוון שהוא בעצמו חי את המציאות ככה, לא פלא שככה הוא מסתכל על המציאות. למה? כי אדם משקיף על המציאות מתוך השתקפות פנימית. זה כלל גדול. אתה רואה בן אדם שהוא מסתכל על החיים, על העולם, והוא פסימי כל הזמן, כל דבר יש לו, זה פסימי מאוד. מה זה אומר? זה אומר שככה בתוך תוכו הוא אדם נואש, אדם מלא ייאוש, לא מאמין בכלום, אין לו תקווה בחיים של עצמו, אין לו תקווה. ומכיוון שאין לו תקווה בחיים של עצמו, גם אין לו שום אמונה בחיים של העולם. כי כל ההשקפה של האדם על העולם היא מתוך השתקפות פנימית. תגיד לי איך אתה מסתכל על העולם ואני אגיד לך מי אתה. כן, נכון מאוד. אז לכן, אתה שואל איך יכול להיות שבילם, עד כל כך הוא התבלבל, עד כל כך הוא טעה, בגלל שהוא בעצמו חי את החיים ככה, הוא היה מושחת, הוא היה מקולקל, הוא היה אדם שלא חי חיים מסודרים ולא מתוקנים ולא אחדותיים ולא שלמים ולא הרמוניים, אז מה אתה חושב שהוא יראה? ככה הוא רואה. אבל לא בחר השם יתברך בעבודה כי אם בישראל שהם עם אחד, וכבר ביארנו הטעם, כי העבודה הזאת מורה על אחדותו יתברך, ומפני כי הקורבן מורה על שהוא יתברך אחד ואין זולתו, אין מתייחס לדבר כי אם ישראל שהם עם אחד, ומצד הזה היא העבודה אל השם יתברך. והדבר הזה מופלג מאוד בחוכמה עמוקה. כלומר, פה יש באמת סוד מאוד גדול. מה אנחנו ישראל בעולם? כן? כי יש עמים שיש להם כל מיני שיטות אמוניות. אבל אם אנחנו בודקים את השיטות האמוניות של עמים רבים, נראה שהשיטות האמוניות שלהם הן בעצם שיטות פירודיות. אחד תופס ערך כזה, והוא רוצה לעבוד את השם רק בכוח. והשני רוצה לעבוד את השם רק במוח. והוא רוצה לעבוד את השם רק בשכל. וקיצור, כל אחד תופס איזה משהו, וזה לא שלם. כי חסר החלק האחדותי שבזה. רק עם ישראל אומר, ומפני כי הקורבן מורה על שהוא יתברך אחד, ואין זולתו, אין מתייחס לדבר הזה, כי עם ישראל שהם עם אחד. זאת אומרת, כוללים בתוכם את הכל. ולכן בתורה אתה תמצא, באמת, כמו שהרמב״ם אומר, אסור לנו להוסיף ולגרוע, כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו עבודה בשקלול מאוד מדויק. יש כאלה שאמרו סגפנות, אי אפשר להתעלות אלא אם כן אתה מתנקל ומתחזר לגוף, ואתה שולל אותו ואתה מבטל אותו. ויש כאלה שאמרו אדרבה, צריך לשקוע ולצלול בתוך החומר, כמו הכנענים שהיו מושחתים ומקולקלים ורצו לעבוד את השם מתוך עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, רצו כאילו לעבוד כוח עליון. אז זה לא יכול להיות מצב כזה. והדבר הזה הוא מופלג מאוד בחוכמה עמוקה, והמדרש הזה נתבאר עוד במקום אחר, כי אין להאריך כאן בזה. וזה שאמר הכתוב במשלי, זבח רשעים תועבת השם ותפילת ישרים רצונו, כי אל השם יתברך נחשב זבח רשעים תועבה, כי הרשע הוא שיוצא מן היושר. כי זהו עניין הרשע שיוצא מן הראש. כלומר, גם אם הוא עובד את השם, זה תועבה. למה? כי הוא לא יעבוד את השם בצורה אחדותית. והיוצא מן היושר אינו אחד, כי היושר הוא אחד. כי כאשר תמשוך, פה המהר"ל עושה איתנו כזה תרגיל בגיאומטריה, כי כאשר תמשוך מן הנקודה האחת קווים הרבה, הקווים שיוצאים מן היושר הם רבים עד בלי שיעור, והקו שהולך ונמשך ביושר אינו רק קו אחד בלבד. בין שתי נקודות אפשר למתוח רק קו אחד, אבל אם מנקודה אחת אתה יוצא מן הקו הזה הישר, אז אתה יכול למתוח אין סוף קווים מן הנקודה. אבל מה קורה כשאתה מותח אין סוף קווים שיוצאים מנקודת היושר? הולכים לכל כיוון. יכולים פעם ללכת ימינה, ופעם ללכת שמאלה, ופעם ללכת קדימה, פעם ללכת אחורה, ובקיצור, אין שום דבר מכוון בעבודה הזאת. ככה הרשעים, הם יכולים יום אחד לעבוד את הבורא ככה, למחרת הפוך. פעם אחד להיות מוסרים, ולמחרת להיות בלתי מוסרים בעליל. כמו שאנחנו רואים.
גם בעבודת השם, למרות שהקו הוא אחד, יש כמה סגנונות. עבודה מתוך שמחה, עבודה מתוך יראה, עבודה מתוך...
להגיע למלך.
מה? כן? או, יפה. אבל בסופו של דבר, מדובר בקו שמחבר בין שני נקודות. אז הקו... בקו יש הרבה נקודות עצמו. בקו עצמו יש הרבה נקודות, אז אין בעיה. זה נכון מה שאתה אומר. אבל יודע מאין באת אלוהן אתה הולך. יכול להיות, ברור שיש גוונים, אבל זה דע מאין באת אלוהן אתה הולך. כולם הולכים לאותו מקום. ולכך הרשע אין ראוי שיהיה נקרא אחד. כי לפעמים הולך דרך עקום בעניין זה. ולפעמים בעניין אחר. ולכך הרשעים הם מרוחקים ואינם אחד. ולכן זה עבודת אלילים ברבים. הם לא מצליחים להסכים על עבודה אחת. אחד מצא שיטה כזאת, השני מצא שיטה הפוכה. ודבר זה יתבהר בנתיבת צדק. כי כך אמרו, הרשעים הם על דרכים רבים. והצדיקים על דרך אחד, כמו שהתבאר אצל זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירכב. כלומר, זכר צדיק לברכה, כל פעם שאתה מזכיר צדיק מיד ברכה. למה? כי זה הולך לאותו מקום. ברכה זה כמו בריכה אחת. ולעומת זה שם רשעים ירכב, כי מה זה ריקבון? התפרקות החומר, הכל מתפזר. אחרי שהרשעים חולפים מן העולם, כל מה שהם עשו נרכב. שהם רשעים ירכב. לא נשאר שום דבר שמאחד את עבודתם. אז זה ריקבון, זה פיזור כל החלקיקים. שאמר בפסוק הזה, צדיק בלשון יחיד. כי כל הצדיקים הם על אותו קו, לכן אפשר להגיד זכר צדיק בלשון יחיד. ואצל רשעים אמר לשון רבים, ושם רשעים בלשון רבים. צדיק מוזכר בלשון יחיד, רשעים בלשון רבים. למה? כי אצל צדיק יש כוח האחדות, אז כל הצדיקים יחד הם קשורים לעבודת השם האחת, והרשעים לעומת זה עושים אחד בשני מלחמות, מלחמות דת, הורגים אחד את השני בשם אותה דת. ככה אומר רבי יהודה הלוי בכוזרי, אומר, איך אני יכול לסמוך עליכם שאני רואה שכל ההיסטוריה אתם נלחמתם אחד בשני? הנוצרים אומר, אנחנו מאמינים בזה, המוסלמים אומרים בזה, איך אני יכול לסמוך עליכם? הרי אתם לא מפסיקים להרוג אחד את השני בשם אותה אמונה, אתם רשעים. ואצל רשעים אמר לשון רבים, כי הרשעים הם על דרכים הרבה, והצדיקים על דרך אחד, כמו שיתבאר עיין שם. אם כן, המהר"ל בירר לנו יפה את היסוד הזה, שמה תפקידנו בעולם, עם ישראל, זה כל מה שיתפזר בעולם, לחבר את זה באמת לדרך אחת, כדי לעבוד את השם האחד ולחבר את כל הערכים, ותמיד הכוח האחדותי הוא הכוח המנצח. לעומת זה כוח פירודי וכוח פיזורי, כוח של רישות, של עיליות. זהו, זה בדיוק העניין, וזה עם ישראל, זה מה שעם ישראל ירש מן האבות הקדושים, ומתוך זה הוא קו ממשיך, זה אותו קו יושר שממשיך מאבותינו הקדושים עד עכשיו. לא יורדים מן הקו הזה. מסילת ישרים. שבת שלום.